מתוך דברים של רב ציודה. אולי נקדים עוד דבר או שניים, ואז ניכנס למאמר הזה וננסה לפניו. לא, לא דווקא מהמאמרים הקדים של הרב. אולי רק נוסיף עוד שני דברים. בגדול, הקשר הזה של בין גאל וגואל, גאולה ראשונה וגאולה אחרונה, גאולה שחותמה בהתנסותנו להיות מורמים מעל הטבע, או להתיישבות תוך הטבע, מסביר הרב, זה הרז, זה הרז שאנחנו צריכים להכיר. רז התנועות העכשוויות מתברר בזה, זה באורות הקודש חלק ב' עמוד שי"ז. אני לא קורא כל ה... אני רק קורא כמה שורות פה ושם, לא צילמתי את הדברים האלה. רז התנועות העכשוויות מתברר בזה שהקודש עצמו, אור העולם, העומד למעלה מהטבע. הטבע זה מציאות קודרת מאוד, כפי שאנחנו רגילים הרבה פעמים להתבונן בו. טבע עם הסיבתיות האילמת, העיוורת והחירשת שלה, זה מציאות לכאורה מאוד מאוד קטנה, מאוד לא מהירה. מציאות דטרמיניסטית, פטליסטית, אבל זה מציאות כזאת שבאמת בקריאת ים סוף היא נקרא לכאורה. אבל מי שרוצה להבין את התנועות האפשריות, הוא מבין שמה שמתרחש זה שהקודש עצמו, שהוא עומד למעלה מן הטבע, קדוש לעולם קיים, ולמעלה מהגופניות והחברתיות, תובר מהעולם בכלל, ומישראל הפזור והשבור בפרט בתווך את הדיקיון של הטבע, את הכיפוח, דיקיון זה כיפוח של הטבע. הפשטות, הבריאות, הנורמליות שבחיים, בהרגשה, בשכל, בהתפעלות. וזה בהרבה מאוד מדרגות והרבה מאוד קרומות. אבל זה מה שמתרחש, כן? הטבע שהוא מצד אחד רודה בהמונים רבים, מצד שני הוא נלקה בהופעתם של ישראל מפני האור אלוקי. אבל יש פירוד, יש ניתוק. הרז, מי שרוצה לפענח את מה שמתרחש בכל הפוליטיקה העולמית, הפוליטיקה האלוקית העולמית, צריך להבין שאנחנו מגיעים לעידן, לתקופה היסטורית, היסטוריוסופית, שהקודש תובע, הקודש תובע את התגלותו המלאה בתוככי החיים הטבעיים הבריאים הראשיים. זה רז התנועות. והרז הזה קשור במידה גדולה, ואולי יותר נכון להגיד במידה גדלה והולכת במה שאנחנו מכירים את היסוד הזה. זה מה שמסביר הרב בעניין הקודש, פסקה שכמה פעמים קראנו בעמוד שין יוד של אורות הקודש חלק ב', שם הרב מדבר על עבודתם הקדושה של אנשי לב לחשוף ולא הרף תמיד את המעיין הרוחני, לחוש בלב פנימה ולגלות לאחרים את ההוד ואת האדר, את העוז ואת ההוויה איתנה במבונה של החיים הצידיים אשר מקור חיים הוא אור הקודש, אהבת השם. מתוך הכרה הזו החיים נתארים, והאומה בכללה תכיר את מטרתה, את רז מלחמותיה בכל ימי התולדה הארוכה המסובכה שלה. יש את רז התנועות העכשוויות ויש את רז המלחמה. מלחמה, יש הרבה מלחמות, הרבה סוגים של מלחמות, אבל יש למלחמות רז. זה מאוד מאוד קשה, זה מאוד מסובך. להבין שהתוך של המלחמה זה חשיפת אור הקודש, חשיפת החיים האציליים. זה דבר קשה מאוד, זה דבר מאוד מאוד קשה. אפשר לדבר על מלחמה, אפשר לעובר לגבורת המלחמה ולתעצומות מסירות נפש של מלחמה בהרבה מאוד סגנונות. אבל להבין שהרז הפנימי של המלחמה זה לתת מקום להערה הגמורה של התוכן האלוקי, זה לא דבר פשוט. זה מסובך. זה שייך במיוחד למלחמות שלנו ולדורות שלנו. זה שייך מאוד לקדושת הזמן של ה' באייר בכלל, זה שייך באופן מיוחד לשנה הזאת. שנה הזאת שהיא שנה של מלחמות בפועל. והתפיסה הזאת, ההכרה הזאת, היא למעשה טובעת, לא הכוונה, היא טובעת אדם חדש. אבות המייסדים של הציונות דיברו הרבה מאוד על יצירת אדם חדש, אדם שהוא לא גלותי. אנחנו צריכים לראות, זה אנחנו מתבונן. הייתה להם מחאה נמרצת נגד החולשה הגלותית. והם דימו לעצמם שצריך להיווצר טיפוס יהודי-ישראלי חדש. חסון, לא פחבן, גיבור. והם ראו את הטיפוס הזה כחיקוי של אילו טיפוסים שראו בסביבותיהם. זה לא גוי. הגיבור הלאומי, הגיבור החקלאי, הגיבור הצבאי, העצמאות וכדומה. וניסו לבנות דבר חדש על בסיס החוץ, על בסיס הפזילה כלפי העולם הנוכרי. יש בזה כמובן צד אחד אולי הכרה, אולי באמת לא הייתה אפשרות אחרת, אבל יש בזה כמובן זיוף היום ונורא. אלא שככל שהזיוף, ככל שהשקר שבזה, ככל שהאפסות, פשיטת הרגל, ככל שמתגלה החולשה הגמורה שבגבורה הזאת החיצונית והגויית מתגלה, אז יש נטייה הפכית, אז יש נטייה לשוב אל הסגנון שתרם התחייה הלאומית. היה יותר טוב, הימים הראשונים היו יותר טובים. אז היה סגנון יהודי, מקורי, היה בית אב, היו משפחות, היו דורות, היה המשכה של תורה, היה ניכר היהדות שבנו. אז יש מגמה כזאת. מה? אתה לא רואה? אתה רואה? תדביק את הרדיו, תסובב את הכפתור. לפחות 10 תחנות יש. כל האמת, כל זה, כל זה, לא יודע מה אתה רואה. אתה לא יודע. לא נכון. האמת היא כזאת. מה שאני הולך להגיד, זה לא דברים זולים, זה לא דברים קטנים בכלל. שאלו אותו על ציודה, היו שואלים אותו. זה דבר גדול מאוד. יש אנשים הטוענים נגדנו שישיבה במרכז רב, משנות בו במרכז רב, אותו דבר בישיבה שלנו, היא ישיבה לאומית. אז זה רב ציודה לא התחייב, שבחר בנו מכל העמים, אז הוא יצר. הבחור אחד שאל אותי. השאלה הזאת היא שאלה מאוד רצינית, היא לא נשמעת, זה סגנון קל. לפי דעתי, זו שאלה מאוד רצינית. בחור אחד שאל אותי, אדם המעוניין ללמוד בישיבה, לפניו שתי אפשרויות, מה עליו לבחור? א', ללמוד בישיבה שיחד עם לימוד התורה מכניסים גם לאומיות, אומר מרכז הרב. ובאתו זה פוגם בהצלחה של בחור שרוצה לגדול ולהתעלות לתורה. מה הקשר? זה לא רציני. או ללמוד בתורה, בישיבה, בה לומדים רק תורה. בלי להכניס דברים קיצוניים. שלמה, מה הקשר? שטויות. אבל אני כן. מה לעשות? אני לא במדרגה שלי. אני בדור אחר. אני מאוד מבין. אני מבין. אני מבין כי יש לי אח. שהוא גדל בחשבון אחר. והוא מגדל את ילדיו. לחשבון אחר. מה אני אגיד לך? אני מבין את זה, אני מבין את השאלה, אני מבין את הקושייה האפרה. אין לאומיות, אין עם ישראל, אין מלחמה, פה ושם בצד יש, אני לא, זה בעיה כשמגיע המחבלים הם לא, אבל כן, אבל בסדר, אבל אין המחבלים. מחבלים זה מביא התיכון שמאחד את ישראל מקצה עד קצה. בלי הבדל דת גזע ומין. אשכנזי, ספרדי, דתי, חילוני, אין אצלם, אין אצלם בגבולות. בסדר, אבל עד זה, מה זה אתה קם בבוקר ויש לך תרם? לא עם, לא עצמאות, לא מאבק מדיני, לא מצוות יישוב ארץ ישראל, הלאומי. לא רפד ולא ברגותי ולא בטיח. אתה יש לך תרם. לא שיש, אתה לומד תורה. אתה שקוד בבניין שיעור קומה של 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 תורה ונביא וכתובים ומשנה וברייתא ותלמוד. אין לך משהו אחר בעולמך. לא צבא כמובן, לא שום דבר. נו, אין כלום. זה מה שיש, רק תורה. אז בא בחורצ'יק הזה, הוא שואל, אני לא יודע. זה לא בגלל שיעסקו, זה אתה צריך להבין, זה לא. שחצי שעה ביום, או שעה ביום, או שעתיים ביום, אז עוסקים בלאומיות. מה זה עוסקים בלאומיות? עוסקים באמונה, לומדים מה זה סגולת ישראל, מה זה קדושת ישראל, מה זה ארץ ישראל, מה זה תחיית ישראל. לא, טוב, אז עוסקים בזה שעה, שעתיים, אבל זה לא נכון. זה לא נכון בכלל. כי מי שעוסק שעה ביום בקדושת ישראל, ובערכה של ארץ ישראל, ובערך התקופה, אז כל החיים שלו זה זה. אז הוא כולו ניסה. אז הוא עולה והוא יורד, וזה לא פשוט בכלל. אז כשקוראים דברים גדולים לעם ישראל, אז הוא מרגיש, הוא חש רוממות גדולה. תודו להשם כי טוב. וכשיש ייסורים, לא, אני לא מדבר על, 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 על פיגוע. פיגוע בסדר, אז אפשר שכל אדם ירגיש, הלב שותה דם, בסדר. אני לא מדבר על זה. כשמשפילים את האומה. כן, בציון העומד שם, בעיקב ת' בנובמבר, מה שמופיע במזמור י"ט, באותו יום עצמאות שטרם ששת הימים, טרם שכבשנו את השטחים הכבושים, כן? והוא עומד ומתאר מה עבר עליו בעיקב ת' בנובמבר תש"ז. זה תש"ז. לא, זה תש"ח. אז הוא אומר, וכן, כשכולם הולכים ורוקדים ברחובות, ואיזה שמחה, ואיזה צהלה, ורב ציודה צועק שם את ארצי חילקו, ואני כולי קרוע. בעולם, שיש רק תרא ואין לאומיות, בסדר, הציבור שמח, אני שמח, אני עיקר שלא להתבטל מדברי תורה, אני עסוק בלימודים. אני אומר, אני רגיל להזכיר את זה. אני רגיל להזכיר את זה בערב יום, ביום הזה, ביום הזיכרון. פעם הייתי באיזה מקום, ויש כאן שנה א', אבל אני רגיל, זה היה חוויה. הייתי פעם באיזה מקום, באיזה ישיבה, חצי חרדי. על הגבול. אז ישבו ודנו מה דינו של האזעקה. יש אזעקה של יום הזיכרון, ולקום או לא לקום. אז היה, כולם פילים מפלפלים וזה. ואני הייתי שם מה שקרה אאוטסיידר כזה, כאילו לא, ידעו שאני מטעם וזה לא, בסדר, לא השתתפתי גם, אבל דנו וזה, התפלפלו, ובילטרל, בילטרל, נו, אז שתי דקות בילטרל, זה רציני, אז בסוף החליטו ביניהם שיעמדו, אבל לא יפסיקו ללמוד. יסתכלו בספר, צריך ספר עם אותיות גדולות, אז יכולים להמשיך ללמוד בשקט ככה בזמן הספר. ככה אפשר גם לעמוד וגם לא להתבטל. אז אחר כך ניגש אחד אליי, לא בנפודה, לא הייתי להתווכח, לא היה לי... אז הוא שאל אותי, נו, מה אתה אומר? אז אמרתי לו שאני כל כך מרחם עליכם, אני פשוט ליבי יוצא אליכם. אתם לא יודעים איזה תענוג אתם מפסידים. את התענוג הזה לעמוד יחד עם כל ישראל, את התענוג של הצער, של הכאב, של היסורים, שמפלחים את כל הלב הקדום של עם ישראל, שאי אפשר ללמוד, שאי אפשר לא להיות בתוך הכאב ובתוך השכול ובתוך בסירות הנפש וחירוף הנפש. זה עיקר החיים, זה תענוג החיים, להשתתף בצרת הציבור. אבל מי שלא לומד לאומיות, מי שאצלו מדינת ישראל זה לא מלא ולא מוריד, מי שבשבילו ה' באייר זה יום, זה יום רגיל, שאפשר להגיד בו תחנו, ודאי שעלה לא אומרים. אם צריך לקרוא או לא לקרוא זה כבר קיצוניות, אבל בסדר, גם זה יש. גם זה יש, יש אסכולות שלמות ביהדות, שיום עצמו זה בשבילם יום ענק. לא פחות מי הזה. אבל זה, אז בוא נשאיר, זה בצד. אבל יש הרבה מאוד שזה, מה זה היום הזה? קודש ובחור, מה זה היום הזה? אז יש שאלה, זה לא פשוט, זה לא פשוט. והעובדה היא כזה, העובדה היא שזה יותר קשה, יותר קשה להיות בקיא בשס ובפוסקין ובכל התורה כולה, כשאנחנו ניסרים ואנחנו איזה, כן? וכל אחד בזמנו בשעתו גם נוטל חלק במאמץ המלחמתי, וכל אחד נסער ברגשו וזה. זה לא פשוט. זה לא שאלה פשוטה. אז טוב, אז הרב צבי יהודה ענה כמו שלום, אני לא אומר, בסדר. אבל היא זה עדיין קשה. אז רב צבי יהודה ענה לו, כך עניתי לו, כל מסופי הדברים האלה הם שקרים, כזבים ואמרתי. לא מכניסים לאומיות לישיבה. לאומיותו של עם ישראל, עם סגולה, ממלכת פולין וגוי קדוש. המצווה על פי רבותיו, רבותינו, הרמב״ם, והרמב״ם, נביא את המקורות כאן למטה, איפה שהרמב״ם פוסק את מצוות יישוב ארץ ישראל, והרמב״ם, במצוות כיבוש הארץ וכל הדורות. היא יסודה ושורשה של כל אמיתת התורה כולה. רק מתוך כך, ניגשים אל התורה, מתוך אשר בא חבל, מכל העמים. אוי ובוי, למי שמשנה מטבע ברכה, הופך את הדברים. אני ממשיך בדבר הזה. כלפי מה אני מביא את הדברים האלה? אני חושב שבעצם יש טביעה לאדם חדש. הטביעה שיווצר אדם חדש היא טביעה אמיתית. מה שחשו אבות המייסדים של הציונות, שהטיפוס הגלותי לא מתאים, יש בזה צדק גדול מאוד. שאלה, מה הוא באמת, מי הוא האיש? מי זה הטיפוס? מי זה הייצור החדש שצריך להיבנות? אני חושב שזה תלוי בשאלה הזאת. ואני חושב שהמבחן, זה מבחן של דורות, זה לא מבחן של שנה אחת, או ישיבה אחת, או דור אחד אפילו. אבל זה מבחן של דורות. אבל המבחן של הדורות היא מאוד משמעותית, היא מאוד משמעותית לכל אחד ואחד. הטיפוס החדש זה טיפוס שהוא חי חיים מלאים, חיים מלאי אחדות, כששני הזרמים הם מתהוננים בקרבו. כלומר, שהשקידה מוחלטת בתורה. זה סיפור. איזה סיפור. איזה נפיים. הייתי שבוע עכשיו פחות או יותר צמוד למשפח הדווייס ולוטן, אז כמה מאות, אז שאלו לגבי עלייה לקבר ביום השביעי, וכך נהגו, נוהגים, כך נהגו, כל עלים לקבר, אבל סיפר, דרך אגב, על הגרה, שהגרה